אנחנו רוצים להתחיל לנושא חדש, בעזרת השם, קצר, פעם ופעם, פעמיים, פעמיים נראה לי. אז הלכו לצלם, אני אקדים על, קודם כל יישר כוח על כל ההתרמה וזה, קיבלתם הרבה מחמאות. אז ככה. אנחנו יודעים שאדם, כדי שאדם יעבוד על עצמו ויתקדם, הוא חייב להכיר את עצמו, בטח את היתרונות שלו ותודה, ובטח גם את החסרונות שלו, שניהם בטח. בלי להכיר את היתרונות, אדם מאבד את הביטחון, מרגיש שהוא כלום, ובלי להכיר את החסרונות, אז הוא לא יודע על מה לעבוד. אם אדם רק זורם, הוא רק חי עם הדמיון, הוא לא מנתח, יודע להגיד, אז אין לו על מה לעבוד בעצם, מבחינת בתודעה שלו. לכן זה חשוב מאוד, אפשר לעשות את זה עם ספרי מוסר, זה גם הקדמה לספרי מוסר. אם אדם לא ידע מה החסרונות שלו, אז גם אם הוא ילמד ספרי מוסר, הוא רואה משהו שצריך לעבוד עליו, אבל מבחינתו, תודה רבה, הוא לא מרגיש שזה משהו שקשור אליו. כי לומד ספרי מוסר, אז זה גם עוזר לו להיכנס טיפה יותר פנימה. אם הוא לומד את זה בצורה באמת כנה והוא רוצה באמת להבין, אז הוא יודע לזהות. לפעמים גם יש איזה פחד כזה קצת יותר לזהות את עצמו, אבל זה הקדמה חשובה וזה פתח מאוד חשוב לכל דבר. כאן מתחילה כל העבודה של הגבורה, של העבודה האיטית, של לאט לאט אדם מעדן את עצמו, יודע להתגבר, יודע לפתח את העמידות, את יראת שמיים, ככה הוא מטפס. אבל יש חסרונות שנמצאים אצל האדם שהם לא ניתנו. הם לא חסרונות שהם דברים רעים, חסרים, לא טובים, אלה דברים שפשוט אני חסר בהם, אבל זה יישאר ככה. אני לא אצליח להשלים אותם. ויש להם איזו מטרה שהם ככה. וזה כבר מבט אחר לגמרי. אז אני אגיע לכם, הדפים הגיעו? עצמו כבר? עוד לא יהיה? בסדר. לחסרונות האלה, זה מה שאנחנו רוצים להתעסק אצלנו. שאני מזהה בתוכי איזה חיסרון שהוא מובנה, הוא לכתחילה, הוא לא ניתן בי כדי שאני אשנה אותו ויתקן אותו. אני אקרא לו, הוא לא רע, הוא חיסרון. יכול להיות שאני חסר בזה ואתה חסר בזה, תכף נראה למה זה קורה. אבל אז ההתייחסות היא אחרת לגמרי אל הדברים. נלמד קצת, אני אתן דוגמאות לזה. אני אתחיל קצת לקרוא ככה יותר בעל פה ונלמד כאן מספר סעיפים בדברי הרב שעוסקים ביחס של האדם לחסרונות שהוא מגלה בעצמו, ולאחר זה גם משנה גם את המבט על האחרים כשאני מזהה איזה חיסרון. הרב מחנך אותנו להתבוננות עליונה שיש לה השלכות רבות מוסריות, חינוכיות וגם רוחניות, גם ביחס לכוחותיו של האדם וגם ביחס למערכות הציבוריות שבאומה. אבל לפני שניכנס לזה, קודם כל את ההקדמה שאני עשיתי, צעד הראשון של תיקון האדם את עצמו הוא הכרת חסרונותיו. כמו שאמרנו, אם אני לא מכיר את החסרונות, אז אין לי מה להתקדם, אני לא יכול להתקדם, אני לא מרגיש צורך להתקדם בכלל. תלמד מוסר כל יום, זה לא יעזור. נכון הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ככה מפורסם בשמו, שאמר כל יום ללמוד מוסר. לא רק הוא אומר את זה, אבל ככה היה מאוד ניסה להנחיל את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לימוד מוסר זה מנוע מאוד מאוד קריטי. הרב קוק כותב באגרות שזה יהיה כל יום, כדי שלא תהיה איזו הצטננות. כי זה לא רק לדעת, זה להפנים את זה, להיכנס לתודעה כזאת של עבודה, של שינוי, של התקדמות. טוב. אז הצעד הראשון, אז קודם כל להכיר את החסרונות. אדם שלא מכיר את החסרונותיו, או שאינו מוכן להודות בהם. לפעמים הוא מכיר, הוא יכול לראות אותם, הוא לא מוכן להודות, אבל מבחינתו בסוף זה יוצא אותה תודעה. אין לו חיסרון. כי הוא לא רוצה, הוא מפחד מזה, כל מיני דברים. אז אדם כזה ודאי שלא יוכל לתקן אותם. לכן, ראשית העבודה המוסרית. שזה יסוד של היסודות ושל של כל של יהודי, זה להתנתק מחיי דמיון. כשאדם חי את הדמיון, אז הוא לא מסוגל לראות החסרונות, הוא חי בסרט שלו, בדמיונות שלו, לא במציאות, ולעבור לחיי שכל שיודע להבחין בין טוב לרע, ומתוך זה לזהות את החיסרון. אז זה דבר חשוב מאוד. זה לא הנושא שלנו, זה דבר משהו אחר, אבל אנחנו, זה קצת להבחין את זה מתוך זה. בסדר, אז אני מסכם את זה. העבודה המוסרית הבסיסית שלנו זה להכיר את החסרונות, אחרי זה מתוך כך להודות בהם, לעמוד בצורה כנה מולם, ואז להתחיל להזיז אותם. אולי עוד נקודה, איזה אמון ביכולת שלי לשנות את הדברים. כי לפעמים גם הזה זה נתקע. אם אני ניסיתי הרבה פעמים לשנות את לשנות דברים, ולא הצלחתי, אז כבר אני קצת מאבד את האמון. אז להכיר אותם, להודות בהם, להאמין שזה מסוגל, ואז לעבוד. זה הבסיס של הבסיס. טוב. בפרקים שנלמד, אני ממשיך, עוסק הרב באדם שמכיר בעובדה שלו חסרונות. הוא לא משלים איתם. אלא חפץ ועמל לתקנה, וזה מצוין. זהו עמל התיקון. בו עוסקים ספרי המוסר, כמו שאמרנו, שמעוררים אותנו שלא להישאר מצבנו החסר. לא לקבל את חסרונות כולנו כדבר מוחלט, זה לא כזה פשוט. בסדר, זה פשוט אולי צריך להיות בהבנה. ביום-יום זה לא כזה פשוט. הרבה פעמים יש לנו זה כל מיני תפיסות על עצמנו שבזה, זה אני לא מסוגל, הצלחתי, ניסיתי להזיז את זה הרבה שנים ולא הצלחתי. יש לי איזו תודעה כזאת כבר מוחלטת, מקובעת, צריך לשחרר אותה. נכון, יש דברים שזזים לאט לאט. יש דברים אולי שיקח הרבה הרבה זמן, אבל כל הזמן להיות בעבודה עליהם. שכן, אומר הרמב״ם, ליבו של האדם מסור לו, להטוטו לכל אשר ירצה. יש לך בחירה. הכל תלוי בבחירה שלך. אל תגיד, אני... יכול להיות שיותר קשה לך מאנשים אחרים בתחום הזה. יכול להיות דבר כזה. אבל יש לך בחירה איך להיות או איך לשנות את זה. לא בטוח שזה יצליח לי מחר. אבל יש לך בחירה לעבוד על זה ולאט לאט לרקח את זה, לקדם את זה. טוב. לאדם יש שליטה על מצבו ועליו לעמול על מנת לחנך את עצמו על ידי קניין דעת ועל ידי התרגלות מעשית. בסדר? אז הוא לומד, אז הוא מנסה להבין, לומד מוסר, לומד אמונה, זה קניין דעת, ותוך כך והתרגל התרגלות מעשית, ולאט לאט הדברים מתקדמים. טוב. אבל אנחנו רוצים לדבר על עוד איזה קומה. יחד עם הצורך האמיתי בתיקון החסרונות, מבאר הרב כי לפעמים ישנם חסרונות, פה אני מוסיף חסרונות, של דברים שהם לא רעים, הם רק חסרים. תכף אני אחזור לחסרונות כאלה שהם נצרכים לנפש האדם, על מנת שיוכל להוציא לפועל את מעלותיו. שם שלפעמים, איך זה חיסרון עוזר לי להציא את המעלות? מה זה חיסרון? כן? כמו שיש רעל שמעורב בתוך חומרים אחרים, לפעמים הרעל הזה הופך להיות דווקא. ודווקא הרעל הזה יכול להיות מרפא, אותו דבר גם כאן. החיסרון הזה הוא חלק מהבריאות, הוא חלק מהיתרון. המהירה הזאת צריכה הסבר רב. כי יש מתאומנת בתוכה סכנה נוראה. היא יכולה להיות סם ממית, אם תובן בצורה לא נכונה. ותביא לרפיון וחפץ תיקון המידות. טוב, אני אצור שני, אני חייב לתת דוגמה, נכון? שלא נשאר כאלה עבריים. בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם שאין לו כישרון ארגוני. בסדר? אדם באמת ראוי להערכה, להמון המון תחומים, מוכשר בהרבה תחומים, אבל כישרון ארגוני אין לו, לא ניחנו. בסדר? עכשיו רוצים שהוא יהיה במקום מסוים, ראש של איזה מקום מסוים, מניהול מסוים, משהו כזה. אבל אין לו את הכישרון הזה, יש לו את כל הכישרונות האחרים. בצורה משובחת, בצורה טובה מאוד, ואת זה אין לו. וזה אני קורא, זה לא רוע, זה חיסרון, נכון? יש למישהו אחר שיש לו את זה מאוד, יכול להיות שיהיה אותו אחד, אין את זה. זה חיסרון שצריך לא כל כך לעבוד עליו ולתקן אותו, אלא יותר דרכו להבין מה אני, מה יש בי, מה אין בי. זה לא הכי מדויק מה שאני אומר עד הסוף, בינתיים זה ככה, מה? כי כנראה שאין לי אותו. אחרי שבררתי. יכול להיות שהעבודה היא כדי לברר אותו, אני מנסה, מנסה, כי יכול להיות שזה רק התחלה. ניסית, ניסית, אתה לא רואה שלך, זה לא מצליח. אתה לא טוב בזה, זה לא התחום שלך. יש מישהו אחרי שיכול, זה מצוין, בקלות. אתה למדת על זה, ניסית, זה לא זה. אז כאן צריכה להיות יותר הבנה של מה הקדוש ברוך הוא לא נתן לי. ודרך זה גם מה הקדוש ברוך הוא כן נתן לי, אני ארחיב את זה יותר בהמשך. אבל זה לא כמו שיש לי כעס שעליו ודאי, כמו החלק הראשון שאמרנו, שעליו ודאי אני צריך לעבוד, הוא ודאי רע מצד עצמו. נכון? זה לא כמו קמצנות. זה לא כמו הרבה מידות אחרות, גאווה, נכון? שמה זה חיסרון שהוא רע, והמטרה של הבחירה לשנות אותו, לתקן אותו. וכאן זה משהו שיותר מולד וצריך להיות כזה. ואז זה יחס אחר לגמרי. בסדר, אני אפתח את זה. רציתי לשאול משהו?
כן.
גמרנו? אני אפתח את זה. מידה רעה אפשר לתקן, אבל יש חסרונות שאי אפשר לתקן אותם. בדוגמה שאמרתי, בסדר? אני אפתח את זה קצת, בסדר? צריך להפריד ביניהם.
לי קצת נראה שיש פה הבדל בין מידות, בין חיוביות לשליליות.
תחילה, אולי עוד טיפה. זה קצת, אני כאילו, אני מרגיש שבקושי אמרתי משהו.
לא, אני לא מנסה שאני מנסה לדייק כמו שלי נראה כאילו נכון, ולדייק כאילו, אני עושה דרכה בין חסרונות שלי מול עצמי ובין חסרונות שהן פוגעות בחברה, אני זיקה שאני לא יודעת מה אני חייבת לעבוד על זה, עוד איזה שזה חסרון במצב אחרי, או מנגד חוסר כושר ארגוני, שזה משהו שהוא לא כזה, ולדעתי זה ממש נכון מבחינת העולם.
לא זה חלוקה נכונה. אם אדם יהיה מנהל ואין לו כישרון ארגוני, הוא רס לכולם. ואם אדם כועס והוא חי לבד, אז זה רע. זה לא נכון החלוקה הזאת. זה נכון, אני אומר לנקודה שאני רוצה להגיד. בסדר, אבל עוד טיפה, בסדר? טוב. שלנו זה מאוד מסוכן. מה שאומרים עכשיו זה סוד כזה, הרב קורא לזה איזה רז, כי הסכנה שאם אנחנו נתרגל לקבל דברים רק כדי להבין מה הם ולהשאיר אותם כאלה ולא לתקן אותם, ואת זה נעביר את זה גם לעניינים אחרים של מידות ויראת שמיים, אז הרסנו את הכל. כי החלק הראשון שהכל זה הבחירה וזה העבודה שלנו בחיים, זה החלק הכי חשוב. אבל צריך לדעת מה לא שייך לחלק הזה. לכן צריך פה עדינות. אמירה זו צריכה הסבר רם בדי שהיא תומנת בתוכה סכנה נראה. היא עולה להיות סממית אם היא טובה מצורה לנכונה ותביא לרפיון בחפץ סיכון, אפילו אם לא אדם... אדם לא אומר, אני לא מתקן את המידות שלי. אפילו זה טיפה הביא לי איזו חולשה כזאת בתיקון המידות. כי הקדוש ברוך הוא שם לי את זה, ואני צריך רק לקבל את זה, לקבל את עצמי. מסוכן מאוד. לא צריך לקבל את עצמי. יש דברים שאני לא צריך, מה זה מקבל? אני לא מקבל. אני רוצה לעבוד על זה. מקבל, אני לא עכשיו בגלל זה שונא את עצמי. זה ודאי לא הכוונה. בסדר? אבל אני רוצה לשנות את זה, כן? אני רוצה לקדם את זה. אדם עלול לחשוב שאם החיסרון עצמו נצרח ויש בו מעלה, כמו שנדבר, כבר אין צורך לתקן אותו. כן חשוב לשים לב ללשונו של הרב ולביטויים בהם הוא משתמש על מנת להבין דבר באופן נכון. טוב, בוא נקרא ברצף איזה פסקה לא ארוכה, אחרי זה נתחיל ככה לפרק אותה. אין לכם את זה? עמוד הראשון, בסדר? יאללה, אז אני קורא את זה, המקור פה זה בפנקסים, נקרא זין, עין אי, אומר הרב ככה, איננו טבועים בים של חסרונות. לא רק בין החסרונותינו ומצד העצלות שבאנו, להיות משתלמים במעלות ובמידות, מהחלק הראשון שדיברנו עליו בהתחלה, אלא שגם היתרונות שבאנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם, הם דורשים סייגים של חסרונות. ודבר זה נוהג בכמה תחומים, בין הכישרונות השכליים, שמכשירי המדע, בין הכישרונות רגשיים, שמכשירי הרצון, בכישרונות המפעלים, שמכשירי המעשה. שככה הוא טבענו המוגבל, שההשתלמות במקצוע אחד תובעת העדר הכשרה, חיסרון, ושלילת נטייה למקצוע אחר. וכל מה שאנו עומדים ביותר על הטבע המחויב הזה, שבמהותנו, יש לזה הרבה השלכות. לא נתקצף הרבה, לא על חסרונותינו, לא נשתדל להעלים אותם, כל החומר שנסבול בסבלנות חסרונות של זולתנו, של הגבלת ציורם וצרות מבטם, שלפעמים יוצא מכך דבר לא נעים בעדנו. לשנינו בטוחים להבין שהחסרונות האלה שאנו סובלים מהם, הם ודאי מכשירים שכמה מעלות של ראויות הן שנסמך עליהם, נתחיל להסביר. טוב. הנה נטבועים בעיה של חסרונות, לא רק מפני חסרונותינו, בגלל העצלות שבאנו להיות משתלמים, מעלות ובמידות. זה החסרונות הרגילים של מידות, של יראת שמיים, שזה חסרונות שהתפקיד שהם נמצאים איתנו או נולדנו איתם עם נטיות כאלה, או בגלל העצלות פיתחנו אותם, או בגלל כל מיני דברים שפיתחנו חסרונות כאלה, זה חסרונות שוודאי הם צריכים להיות כל מיני בהשלמה ובעבודה. ישנם חסרונות הבאים מחמת אוזלת היד שלנו, מחמת שאיננו מתקנים כראוי את מידותינו וכוחותינו, למשאירים אותם במצבם הגולמי. אז זה ודאי לא. אדם מגיע לעולם עם איזה נטיות מסוימות, והוא דורש הרבה עבודה כדי להפוך להיות מישהו. זה התפקיד שלנו. אותו שנותן לנו זה נתוני פתיחה, ואיתם אנחנו עובדים. זה העבודה של האדם, זה הבחירה, שם האדם יוצר, דרך זה הוא משתנה, אדם יכול כל הזמן להתקדם. ישנן חסרונות, אז החסרונות האלה הם חד שאינו מקיים כרות, אלא משאירים אותם מצב מגולמי. עצלותנו, חוסר זריזותנו, גורמים לכך שאיננו עמלים די הצורך על מנת לגבור על יצרנו ולתקן מידותינו, ונותרים בנו חסרונות שצריכים היו לבוא על תיקונם. כלפיהם מכוונת הדרכת כל ספרי המוסר. אבל ישנו סוג נוסף של חסרונות, שעליהם אנחנו רוצים לדבר, שאיננו נובע מהעצלות המוסרית שלנו. אולי גם כל מיני מידות רעות ש... אדם ירש במשפחה, זה לא נובע משם. אלא שגם היתרונות שבנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם סייגים של חסרונות. הרב אומר, כבר עוד משפט, יש חסרונות שזה חלק מהאישיות המיוחדת שלי, שהם לא רעים, הם רק חסרים, שעליהם אותם לא צריך לשנות, אולי גם אפשר לשנות. ולמה הם באים? כדי לשמור על איזה יתרון מקביל שיש לנו יחד איתם. קיבלנו איזה יתרון, ובהקבלה עליו איזה חיסרון, שהחיסרון הזה שומר על היתרון הזה. עוזר ליתרון הזה להתפתח. נכון? ככה מדי מאור אמר. שגם יתרונות שבאנו, דורשים לפעמים, כדי שהם יתפתחו, היתרונות האלה, הם דורשים איזה חיסרון, סייגים של חיסרונות. לפעמים באים חסרונות למלא תפקיד חיובי, בכך שהם עוזרים בהתפתחותם ותקיימותם של היתרונות. ובהיעדרם, אם לא היה את החיסרון הזה אצלי, גם היתרונות לא יוכלו להתפתח, לא יוכלו לצאת אל הפועל. זה חוק מופלא, צריך להסביר אותו. בסדר? אני אמשיך. אז כבר הוספנו בעוד דבר, שהחיסרון הזה לא רק שאי אפשר להזיז אותו, הוא לא ניתן כדי שנזיז אותו, אלא הוא נמצא מתוך איזה כדי לקחת את היתרון המקביל שלו ולעזור לו להתפתח. טוב, זה קשור לכמה תחומים, אומר הרב, הרבה תחומים. דבר זה נוהג בין בכישרונות השכליים שהם מכשירי המדע. יש הרבה כישרונות שכליים, כנגדם גם כל מיני חסרונות בכישרונות השכליים, שכדי לפתח את הכישרון הזה במקביל אבל שזה חיסרון. אני טיפה קצת אגיד, חיסרון מחייב אותך לפתח יותר את הכישרון שמקביל אליו. עוד טיפה, כן, כן. בין, כן, מרגיש שזה מותח. בין הכישרונות הרגשיים, בסדר, זה שכלי. גם בכישרונות הרגשיים שמכשירי הרצון, בין בכישרונות המפעליים, כישרונות של מעשה, שככה הוא טבענו המוגבל. שמעתם, יש לנו טבע מוגבל, שברא אותנו הקדוש ברוך הוא, שההשתלמות במקצוע אחד טובה תעדר הכשרה ושלילת נטייה למקצוע אחר. כדי שאני אשתלם בצד אחד, ביתרון שלי, אני חייב להיות שלול בצד אחר של אותו יתרון. טבע אדם מוגבל, שישיות אחת אינה כוללת את כל הכישרונות האנושיים. אדם בעל כישרון מסוים, בהכרח יחסרו לו כישרונות המופיעים אצל אנשים אחרים. דוגמה, ישנם אנשים שייכים לתכונת, שמעתם על המושג, זה פסוק בנביא, זרע אדם וזרע בהמה. שמעתם על דברים כאלה? הזרע אדם וזרע בהמה, מה זה זרע אדם וזרע בהמה? זרע אדם זה הכישרונות האדמיים, הרוחניים. זרע בהמה זה הכישרונות החומריים, המעשיים. בסדר? לא בהמה במובן הגנאי, אלא במובן של ההגדר, זה הכישרונות המעשיים. כל אדם יש לו גם כישרונות מעשיים, גם כישרונות רוחניים. יש לו גם גוף, יש לו גם נשמה. אין אדם שהוא רק מעשי ואין לו בלי נשמה. ואין אדם שהוא נשמה בלי גוף, בלי כישרונות מעשיים. אין דבר כזה. אבל באיזונים, מה הכישרון המרכזי שלי? פה יכול להיות שיהיו אנשים שהם מאוד מאוד רוחניים, אבל בכישרונות המעשיים הם כל כך לא יוצלחים, ממש. והפוך, יכול להיות שיש כישרונות מעשיים אדירים, אנשי מעשה ממש מנהלים, יכולים לסדר ולתקתק דברים ולקדם דברים בצורה מאוד משמעותית, והכישרונות הרוחניים שלהם הם חסרים. האנשים האלה, אנשי המעשיים האלה, אם הם יחליטו שהם צריכים להיות רבנים בישיבות גבוהות, כדוגמה, אז הם יעשו עוול. כי לא לשם הם מכוונים. זה לא נכון. הם יעשו שתי בעיות. בעיה ראשונה, זה קודם כל שהם לא יצליחו מספיק בתפקיד שלהם, כי לא לשם מכוון הכישרון שלהם. גם עם צדיקי עליון, אבל הכישרון הרוחני, להיות עסוק בו, ליצור בו, להיות שמח בו, שזה יהיה מרכז העולם שלך, זה לא לשם אתה מכוון. אז גם זה קלקול ביחס אליך, וגם קלקול ביחס חזה לתלמידים. וגם הפוך. אם אדם, כל האבא שלו, משפחה שלו, כולם כאלה מנכלים, שבכל מקום שהם הולכים, מזיזים דברים, צדיקים גדולים שמצליחים, אנשי מעשה, והוא גם מגיל קטן פעם פעמים לו את זה. ומה נעשה? אין לו את זה. לא מתאים לו. הוא דווקא יש לו כישרון רוחני עדין. והוא ככה הולך לישיבה כמה שנים, כי אין דבר כזה, לישיבה כמה שנים כל אחד צריך להיות. בסדר, זה כדי לפתח, זה בכלל כדי חמצן שיהיה. ואחר כך הוא כל כולו מבין שהוא הולך עכשיו לעשות הרבה דברים טובים לעם ישראל בכישרונות המעשיים שלו. אבל הוא מרגיש שזה לא, הוא מצליח בזה, הוא עמל בזה, אבל זה לא הוא. זה חסרונות, עכשיו כבר מסבירים קצת יותר. זה חסרונות, ודאי נקרא לילד בשמו, אבל זה חיסרון שהוא שומר על היתרון שלי. האיש? מה בעיה לקרוא לזה חיסרון? אם את אומרת, רגע שנייה, אתה רוצה לדבר על המינוחים, דווקא חשוב לי המינוחים. לפעמים במינוחים, לפעמים זה, אנחנו, יש לנו מערכת ההגנה כזאת כדי לא להישמע לא טוב. דווקא אני רוצה ללחם מערכת ההגנה הזאת. צריך לפעמים לשמע הכי הכי ישירים שיש ונוקבים שיש, ולא ככה איזה מכבסת מילים כבר. אבל נחזור לזה עוד שנייה אחת, בסדר? לדעתי, לא, לא, אני שום טענה, שום ביקורת. מכבסת מילים זה גורם תמיד לטשטש את הדברים ולא לעמוד מולם בצורה רצינית. אבל רגע, שנייה. אני רק אגמור את הדוגמה הזאת. אז הוא למשל, מיועד להיות איש מעשה. זה הכישרון שלו בעם ישראל. וזה עם ישראל מחכה לכישרון שלו. גם הוא צריך לחכות לזה. אבל כל מן פמפמו לו בראש, אם הוא לא תלמיד חכם, אז הוא לוזר כזה, וזה לא שווה שום דבר, כל מה שיעשה, והוא יהיה מספר 2, 3, כך פמפמו לו, אז הוא כל הזמן בכוח מנסה להיות תלמיד חכם. זאת אומרת, בעיסוק, לא בצדקות שלו, בצדקות כולם צריכים להיות צדיקים ועובדי השם, זה ברור ש... ואז זה לא טוב. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא את הכישרון הרוחני שלו, הוא מחליש, הוא חסר בכישרון הרוח, ביחס למה שאנשים אחרים קיבלו את היתרון הזה, והוא מאוד מצליח בכישרון המעשי, ואז אם הוא באמת בענווה ובאמונה מתבונן בעצמו, הוא יהיה חייב ללכת בכישרון המעשי, נכון? כי, וגם זה יכרח אותו יותר לפתח את זה, כי אז הוא לא מנסה לפתח שני דברים, ואז כל אחד יוצא כזה בצ'וקמק. לא. זה מקם אותך. זה לא אתה, וזה מאוד אתה, ולכן אתה כל כולך הולך על זה בצורה הכי חזקה שיש. ואז נוצר פה מישהו שלם בכישרון שלו. יוצא שהחיסרון שהוא קיבל, עשה אותו, פיתח לו את היתרון, והפך אותו להיות יותר מושלם. בעוד שלו, המיוחדת שלו, נכון? אם לא היה לו את זה, אם היה לו את שתי הכישרונות, הוא היה ככה, אז הוא היה מפתח את שניהם, אז הוא לא היה שלם לא בזה ולא בזה. אני אקרא רק את הדוגמה, ואז נחזור למה שאת אמרת. אז אמר, ישנם אנשים השייכים לתכונת זרע אדם, והכישרון החומרי אינו מפותח אצלם. ישנם אנשים שייכים לזרע בהמה, ועולמם הרוחני אינו מפותח. וגם אין אנשי זרע אדם וזרע בהמה עצם קיים סגנונות שונים, כישרונות שונים. גם מתוך ישיבה כבר הרבה תלמידי חיים יש כאלה שיש להם יותר תסד המעשי, ויש כאלה שבכלל לא. בסדר? סדר אלוקי זה נוצר כדי שיוכל האדם להתרכז באופן מוחלט ביתרונו המיוחד. להתמסר אליו. להיות כל כולו בזה. לפתח אותו, לשכלל אותו בכל כוחותיו. ללא שום נטייה לעסוק בתחומים נוספים. זה גורם לאדם להיות הרבה יותר מרוכז במה שהוא ממילא לפתח, ממילא הוצא את השליחות שלו בצורה הרבה יותר מפוארת. אני אחזור רגע לטרמינולוגיה. כן. יש גם צד כזה, נכון, יש גם דבר כזה שיותר כישרון שיותר מתאימים לגברים, יותר מתאימים לנשים, נכון? יש גם בין דורות, יש דורות שמתאימים לדברים כאלה, יותר מתאימים לדבר כאלה. אבל גם בגלל שגם בתוך נשים יש כאלה הרבה כישרון של רוח, אז הייתי יותר עובר לסוגיה האישית יותר. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא חנן אותי ובמה הוא לא חנן אותי, כדי שאני אכוון את הדבר הזה. יכול להיות אישה, תלמידה חכמה, יכול להיות רשת זה, ולהוביל את הרוח לנשים. בסדר? אז נראה לי זה יותר מדויק לך הכיוון הזה. בסדר? זה סוג של חיסרון, לא החיסרון שעובדים עליו ובספרי המוסר מפתחים אותו, זה נכון? זה לא קשור. לכן קראתי לו חיסרון ולא רוע. כי אדם שהוא... יש לו כיסרון מעשי ולא רוחני, או הפוך, כיסרון רוחני לא עשי. זה לא רוע, זה לא דבר חסר. את מה הוא חסר? לכן כן חשוב לי פה, כן לקרוא לזה חסר. כי ביחס למי שכן קיבל את היתרון, אז אני חסר. אין, חסר בעברית, אין לי את היתרון שיש לו, אז אני חסר את היתרון שלו. האם בגלל שאני חסר אני רע? לא. אולי זה צריך לפתח. מי אמר שכל חיסרון זה הופך תירה? ואז אני כל הזמן צריך להתחפש לזה שאין לי את החיסרון הזה. לא, בהרבה ענווה. לא טוב בזה. לא יודע, שמישהו אחר יעשה את הדבר הזה. אני לא טוב. מישהו אחר? נכון? גם בתוך באיש ואישה יש גם הרבה דברים שקשור גם לגברים נשים, וגם קשור גם לכישרונות לא דווקא גברים נשים. שהאישה יותר, במקרה אשתו יותר בתחום הזה, מצליחה עבוד, אז מחלקים את העבודה לצורה הכי מתאימה לכל אחד, ומה הכישרון שלו. ומשהו חסר, אז זה לא... הוא יודע שמישהו אחר ישלים את הדבר הזה. אבל אם הוא ינסה כל הזמן, החיסרון הזה הוא לא משלים איתו. והוא כל הזמן רק מנסה לתקן אותו, הוא מרגיש עם עצמו לא טוב כי הוא חסר את הדבר הזה, אז הוא עובד נגד אלוקים. בסדר, נגד השליחות שלו, נגד האישיות שלו. בסדר, אני אמשיך את זה עוד קצת. בסדר, זה יותר... בסדר? לכל אדם יש שייכות פנימית אל העניינים אותם הוא מצווה לפתח. יש לו חיסרון בדברים שאינם שייכים לעולמו הנפשי, נכון? תמיד שואלים מה אני, איך בן אדם מוצא, מה הוא צריך להתעסק בחיים. זו שאלה רצינית, באמת שאלה רצינית. אבל צריך קודם כל איזו התבוננות משוחררת על עצמי. לא כבר שיש לי איזה כל מיני, חלומות זה בסדר, אבל לא חלומות כאלה שכבר לא מאפשרים להתבונן בצורה נקייה ופתוחה על עצמי. להסתכל בצורה פתוחה וכנה ולזהות רגע מה אני מצליח, למה אני נמשך, מה אני יכול מאוד לסמוך בזה. הדברים האלה מאוד עוזרים לכוון את ה... כדי לזהות את הכישרון שיש בי. ולא מה? ולא הדברים של מה שכן מכובדים או לא מכובדים, או דברים שיש בהם כסף, אין בהם כסף. כי זה שיקולים זרים שהם לא מנתחים מהשליחות שלי. אלא שאלות חיצוניות כאלה. מה אני יכול לעשות קריירה והיא תעשה לי כיף. זה נכון, התרבות היא מאוד משדרת את הדבר הזה. כאילו תתעלם מהשליחות שלך, תתעלם מהאישיות שלך, תתעלם מהקדוש הוא חנן אותך, ותעשה איזה משהו שאתה מאוד מאוד תהנה ממנו. ממה תהנה? ממה שכולם משדרים שהוא מאוד חזק. כל אחד איפשהו נולד. אם ישדרו לו שהייטק זה הרבה הרבה כסף, ושם אתה תרגיש יותר נכון. כולם ירגישו יותר שאתה יותר מוצלח, ואז זה גם יעזור לך להרגיש מוצלח. זה שיקול מאוד זר. נכון? אם האדם הזה יהיה מאוד כנה, בשלב זה יתפוצץ לו. אבל יכול לשחק את המשחק עד סוף חייו כל הזמן. וכל הזמן יחיה באיזה פיצול כזה. בין מה שהוא באמת, בפנים בפנים, לבין מה שגרמו לו, או שהוא גרם לעצמו, לחשוב מה הוא צריך להיות. תסתכל פנימה, ותראה מה הקדוש הוא חנן אותך, מה אתה יכול להביא הרבה ברכה לעם ישראל, מה יכול לשמח אותך, למה אתה מאוד שייך. אני לא אומר שזה קל למצוא, אבל זה סוג אחר של חשבון. זה הרבה, זה הסתכלות אחרת. אני מסתכל יותר פנימה, אני לא מסתכל למין השמאל, מה השכנים עושים או מה זה. לפעמים להתייעץ עם איזה מישהו כדי שיעזור לי מה היתרונות שלי. אז כל זה הולך לכיוון הזה של לחפש גם את החיסרון שיש לי, לדעת על מה אני לא הולך, ודרך החיסרון אבל גם למצוא את הכישרון המקביל אליו, ואולי גם לדעת, לפעמים זה גם עוזר למה אני כן הולך. כי הרבה פעמים זה חד ואבקו. כמו שאמרנו פה, הכישרון המעשי והכישרון הרוחני. הרבה פעמים זה הפכים כאלה, שממקדים אותי, לאיפה אני הולך. כן, יש הרבה דוגמאות כאלה. אני יודע, בן אדם יש לו משפחה צבאית, בסדר, של כבר דורות שכולם שם, זה עושים עניין מהצבא ומצליחים בצבא, וזה המדובר וכולם קולטים אותם ככאלה, והוא גם איזה חלומות כאלה, והוא מתחיל, הוא אומר, אני לא, בכלל לא מדגדג אותי, אולי אני לא מצליח בזה מאוד מאוד אחרי שהתאמצתי, וגם אם כן מצליח, לא נמשך לזה, זה לא עושה לי את זה, אני מרגיש שזה לא, אני לא בשביל שטח, אני לא בשביל זה, אני יכול לעשות דברים אחרים מצוינים, זה לא. אז אני חסר בזה. ולכן אני צריך דרך החיסרון הזה לאט לאט להתמקד, לדעת למה כן, בטח לא להתעקש על זה. אמרנו כישרון מעשי, אמרנו כישרון ארגוני, בסדר? כישרון ארגוני. אני מכיר איזה מישהו שהוא כל כולו חלם להיות מלמד בתלמוד תורה. באמת, זה היה חלום שלו. עמד בישיבה, הוא גם היה נראה מאוד מתאים לדבר הזה, כולם שבא, ולמד לזה הרבה הרבה שנים בישיבה, והלך להיות מלמד, ועשו ממנו קציצות, הילדים הקטנים. טוב, אז לא מיד, בסדר, אתה מתאמץ, ואתה מנסה ללמוד את זה, ומנסה, בסוף אתה רואה, זה לא אני, זה לא אני. אני חסר את הדבר הזה. אבל הוא באמת היה באמת נאמן לעצמו. עזב את זה, הלך ללמוד משהו אחר לגמרי, היום הוא עוסק בתחום אחר לגמרי, פורח. אנחנו לא עושים את זה רק כדי שיפרח. אבל הפריחה והשמחה, הם עוזרים לנו לברר לאיפה הקדוש ברוך הוא רוצה, לאיפה הוא מושך אותי. איך אני מברר את השליחות שלי ואני הולך אליה בכל הרבק. עם כל האישיות, עם כל המאמצים, עם כל השמחה. בסדר? טוב. לכל אדם יש שייכות פנימית. אל העניינים אותה הוא מצווה לפתח. ויש לו חיסרון בדברים שאינם שייכים לעולמו הנפשי. משמעות חיסרון זה אינה רק בכך שהוא לא מוכשר בתחומים אחרים, אלא לפעמים אף אינו מבין כהצורך בהם. יש מה שאני לא מצליח בו, ויש מה שאני כל כך לא מבין מה מתלהבים מזה. בוא ניקח את זה, בסדר? אומנות ולא אומנות, בסדר? אדם שהוא לא אומן. והוא רואה אנשים באמת מתעסקים בזה הרבה זמן. אז לא רק שהוא יצא הרפא, הוא לא אומר, מה הם עושים כל הזמן? מה הם מבזבזים את הזמן שלהם? מה, לפעמים יכול להיות דבר כזה? שכך הוא מתייחס, אבל הוא מתייחס ככה מתוך האופי שלו, כי הוא אין לו כל כך הבנה בזה, הוא לא מבין מה זה עושה, מה זה תורם בכלל. לכן כך הוא מתייחס, כלומר, החיסרון שלו גורם לו שהוא אפילו לא מבין את הצורך, עד כדי אדישות מוחלטת כלפי אותם דברים שאינם שייכים לנטיותיו. במקום אחר אומר הרב, שכל כישרון מטיל צל על תחומים אחרים, שבעל הכישרון לא מבין אותם ואינו מכיר בערכם. חיסרון זה נוצר כדי שיוציא האדם לפועל את היתרון הקיים אצלו. אז החיסרון הזה, עוד פעם, בהבנה הראשונית, אדם מרגיש, מצטער מזה, קשה לו עם זה. אבל בהבנה אמונית, אם הוא הולך עם זה, אז הוא דרך זה, הוא מחפש את היתרון. ואמרנו קודם, שאם היה לו את היתרון, ולא היה לו חיסרון, אז הוא היה מצליח פחות למלא את היתרון שלו. נכון? כי הוא כל הזמן היה מנסה לעשות שני הדברים ביחד, אז פחות מקצועי. אבל דווקא עכשיו בגלל שהוא חסר, הוא כך לא מבין את זה, אז הוא הלך להתמקד, להתמקצע בתחום הזה חזק, ואת זה הוא פיתח יותר. שכדי לקיימו לפתחות צריך שיחסרו לו הכשרה ונטייה לעסוק מקצוע אחר, משום שריבוי המעלות עלול לטשטש את ההתפתחות המיוחדת של כל מעלה בשלמות. סוג זה של חסרונות, טוב, רגע לפני, זה חידוש גדול. כי אצלנו הרבה פעמים אוהבים להגיד, אוהבים להרגיש, כן, שאני יכול גם את זה, ואני יכול גם את זה, ואני יכול גם את זה. כאילו שזה היתרון. אבל אנחנו רואים מפה שהרבה פעמים להצליח עוד דברים, זה הפך, זה מקטין אותך. זה פחות, אתה פחות מביא לידי ביטוי את העומק שלך. כי אתה גם וגם, נכון? גם זה וגם זה, וכל דבר אתה קצת. קודם להיות איזה בינוני כזה, תיקח את התחום שבו אתה זה, ואותו תעשה, כל הזמן תמקצע בו עוד ועוד. אז יוצא שדווקא ריבוי המעלות, אז זה מקטין אותי. סוג זה של חסרונות צריך גם הוא להתעלות. אך אופן התיקון שלו הוא שונה לחלוטין. עכשיו, גם החיסרון הזה, עוד פעם, לא מיד, בפעם הראשונה שהאדם לא מצליח במשהו, אז הוא כבר... שינסה עוד, לפעמים זה זמן מסוים שאתה צריך כאילו לנסות, לפעמים לא עבדת זה נכון. אבל אני מדבר אחרי. אחרי שהוא התאמץ וניסה ורואה בסוף, זה לא, יש איזו הבנה, נקרא לה הבנה אמונית, זה לא הבנה של ייאוש. טוב, אין מה לעשות, אני לא מצליח בזה. הפוך, יש, זיהיתי במה אני לא טוב, ועם אלה למה הקדוש הוא כן מכוון אותי. מצוין, שם אני אהיה. אז הצמצום הזה הוא מייצר פה יתרון הרבה יותר גדול. אני מרגיש שבכלל היום נגיד ברפואה יש הרבה לומדים ברפואה בהתחלת הכל, אחר כך זה הרבה מקצועות כאלה, זה אף אוזן גרון, זה היד, זה כל אחד וכל מיני דברים כאלה. זה דבר יפה, זאת אומרת זה שכלול כזה של המדע, שהוא מבין שבסוף כל תחום דורש מומחיות. אין דבר כזה. בוא נגיד, למה קרה? למה ללמוד משהו מסוים? אתה מומחה את זה? מה פתאום? תהיה מומחה בהכל. נכון? אז יש איזו ענווה כזאת למדע. מה זה מומחה בהכל? אתה תבוא אליי, אני אשלח אותך למישהו אחר בזה. כי אני מבין בזה קצת. הוא מבין בזה הרבה, הוא חקר את זה לעומק. נכון? אז זה ענווה כזאת. זה התקדמות באמת. המקצועיות הזאת. כן. כן, בגלל זה קראתי, יש חסרונות שהם רעים, מידות רעות, בסדר? יש ברמב"ם, בשמונה פרקים, ככה מאוד, משהו מדהים, בסדר, קמצנות, כעס, גאווה, בסדר, המון המון דברים, אז זה דברים, חסרונות שהם רעים, זה צריך פה בחירה לשנות אותם. ויש חסרונות שהם לא רעים. אני חסר את היתרון שלו, אבל זה לא הופך אותי ליותר רע, נכון? זה ה... קודם דוגמאות, נכון? דוגמאות בין נשים לגברים, בסדר? יש דברים שנשים, מה זה? מקצועיות בעוד, מאוד בדברים האלה, וגברים בכלל לא. והפוך. אז במקום כל אחד תחפש להיות הכל, תחפש להיות מי שאתה. ויש איתך עוד מי שבו יעשה את הדברים האחרים. לא בגלל עצלנות, אלא איזו נאמנות כזאת, איזו ענווה. בסדר? גם. אבל בשכל השאר כן אפשר, אני חושב. הדוגמאות שנתנו עוד... זה לא דברים רעים, בסדר? אדם שהוא לא מתאים ללמד בתלמוד תורה הוא לא רע. זה לא רוע. אין לי את הכישרון הזה, זה קשור לרוע. אדם שאין לו, לא מצליח, ואין לו כישרון ארגוני. אדם שאין לו כישרון של מספרים. בסדר, יש כאלה אוהבים מספרים, זה העולם שלהם. אלא שילכו להיות רואי חשבון וכל מיני דברים כאלה. יש כאלה סובלים את הדבר הזה. זה חיסרון, זה לא רוע, נכון? בסדר, יש אדם שצריך כל הזמן לזוז, הוא צריך, זה יש בן אדם, תן לו לשבת. לא, להיות שומר נראה לי זה לא מתאים לאף אחד, אני חושב. עבודה זמנית שצריך לעבור אותה, כי אתה לא מייצר שום דבר, זה לא נראה לי. אבל בסדר, הוא יותר יושב במשרד, הוא עושה שם דברים, נכון? אז זה המון סוגי אנשים. אדם שמבין יותר בנפש, אדם שפחות, נכון? אז הוא מבין מאוד בנפש, והוא... אז שיביא את הברכה שלו בתחום הנפשי. שיחקור אותו, שאיתו יעזור, ש... בסדר, כל התחומים של הנפש, שם הוא יכול... ויש אדם שאין לו שום הבנה בזה. אז הוא ינסה להיות. בסדר, תנסה כדי לבר מי אתה, אבל אחרי שהבנת שזה לא אתה, אל תלך לשם. לא בשבילהם ולא בשבילך. וככה בכל תחום, נכון? אז זה לא רוע, זה חסר.
אולי
אם אין
לך
כישרון,
אז כישרון שהוא סבבה, שהוא לא רע. כי אפשר להגיד לך.
עוד פעם, אם אין לך מה?
שאם אין לך כישרון לזה,
הכרה יסודית זו שייכת להבנת מבנה האדם והשלכות רבות יש לה. פעמים רבות נגרמת אי הבנה בין שתי האנשים, שיש לזה הרבה השלכות למה שאמרנו עכשיו, או בין איש ואשתו, בין שני חלקים בחברה, מחמת מוסר הבנת יסוד זה, כישרון בתחום מסוים, בין איש לאשתו, זה המון המון דברים כאלה. איש ואישה הם מאוד שונים, לוקח הרבה זמן להבין שלפעמים יש דיונים ומחלוקות בין איש ואישה שהם לא סתם כי הוא חשב ככה חשב. באמת, כי אישה אמורה ככה לחשוב. והוא אמור ככה לחשוב. זה העולם של האישה, זה העולם של האיש. ואז אתה מבין שזה שוני. עכשיו, יש שוני כזה שלפעמים צריך לסמוך על האישה בדברים האלה, כי זה התחום שלה יותר, ויש שוני שאני צריך לסמוך על האיש. כמובן, עם דיבור ו... אבל כשמבינים את זה יותר, אז זה מייצר יחס אחר לגמרי. זה לא מחלוקת שאיך יכול להיות שהיא חושבת ככה בכלל. זה הזוי בכלל המחשבה הזו. בסדר? זה הבנה. לפעמים יכול להיות דבר כזה, שזה מחשבה כאילו, איך בכלל חושבים ככה? כן, אתה כל זה מדבר, כי אתה מצד הנטייה הגברית שלך, אז אתה לא מבין איך אפשר להסתכל בצורה כזאת, נכון? ולמצד הנטייה הנשית, זה ככה צריך להסתכל, זה מצוין. אני לא אומר שאין טעויות לא לאיש ולא לאישה. בסדר, אחרי שמבארים, אז בסוף זה... אז אם מבינים את זה ככה, אז זה נקודת מוצא אחרת, שהיא בסוף מאוד משלימה, נכון? לא רק כי אדם עכשיו לא רב עם מישהו אחר, אלא הוא מבין שבכלל שזה נובע מאיזה חיסרון או יתרון שאין לו, ומישהו אחר יכול להשלים אותו, את זה הרבה יותר טוב. כישרון בתחום מסוים הקיים אצל אחרת, אינו קיים אצל אחרת, והוא אף אינו מבין את הצורך בו, מאידך קיימים אצל השני כישרונות, אשר אצל הראשון אינם קיימים כלל. הם מחוץ עולם מושגים שלו, בעומדם זה מול זה, החיבור ביניהם מועד לביקורות הדדיות, למחלוקות, ואין להם יכולת לעבוד, זה איך בשיתוף פעולה. כלל זה נכון לא רק בין אנשים פרטיים, אלא גם בין חוגים שונים בחברה, בין עמים. טוב, אני רוצה אולי לעצור פה. בסדר, אנחנו בעמוד 3, נמשיך עם זה, בסדר, פה עניין, וככה נעמיק את זה יותר, בעזרת השם. טוב, תודה.